שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3, ועמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו, כאן עוד, אודי, באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. אז בוקר טוב גם למי שצופה בנו ממש כרגע, ויש לנו תוכנית מרתקת היום, והפעם אתם שואלים, המומחים עונים, אחד המומחים כבר יושב כאן איתנו, מיד נציג אותו. אתמול פרסמנו בעמוד שלנו סרטון שבו אני בעצם קורא שלכם לשאול שאלות, ואנחנו כמובן מודים לכל מי ששלח שאלות. אתם מוזמנים להמשיך ולשאול שאלות גם בזמן השידור שלנו, בזמן השידור בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, כתגובה לסרטון. זאת אומרת, השאלות הן תהיינה כתגובה לסרטון שאלינו אתמול, אנחנו ננסה לענות עליהן כאן בשידור עוד היום. ומי שמלווה את השידור הזה והתמודד עם השאלות שלכם הוא איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך אתה מצליח להיות כל כך ערני בבוקר?
אני פשוט פוקח את העיניים.
זאת אומרת, זה בעצם ירידה עליי.
חס וחלילה.
העיניים שלי לא פקוחות עדיין. אוקיי, אתה צודק.
כל אחד וערנותו שלו.
אתה צודק לגמרי, ולי אין ערנות כרגע. אגב, לא רק איתי נבו יענה על השאלות שלכם, אלא גם מומחים נוספים, שיענו בין היתר על השאלות איך נוצר צונאמי, האם באמת קיימים חייזרים, תשובה מפתיעה. מדוע יש ארצות שבהן נוהגים בצד שמאל של הכביש, ויש כאלה שבהן נוהגים בצד ימין, וגם מה זה בדיוק אינסוף? לא כמשהו היפותטי, האם יש במציאות משהו שהוא באמת אינסופי, או שלא ממש, וגם עוד כל מיני דברים, כמו למשל מידע שאולי לא רציתם לדעת על בעלי חיים, ועל ההפרשות המגוונות שלהן, שלהם. בעלי החיים, אנחנו נדבר קצת על הפרשות של בעלי חיים, זה קצת מגעיל, אבל כן חשוב. זה חלק מהטבע.
חלק מהחיים, אין מה לעשות.
אין מה לעשות, זה מעניין, מרתק, זה גם אומר משהו. טוב, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. העורך המיתולוגי שלנו, נתיב רובינזון, האורחים והמפיקים שלנו הם אבי שמאי וענת אורי. הטכנאי שלנו הוא שרון לרנר, תודה רבה גם ליוג'י גבאי, וגם תודה לאלון מקלר שמגיח מדי פעם. המאפרת שלנו היא דניאלה בן יאיר, תודה רבה גם ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, היישומון הזה. אולי נתחיל משאלה ששלחו לנו, שלח לנו אתמול גולש הילה. הילה היא גולשת, הילה בן גרה, ששואלת אותנו בשם ביתה, הבת של הבת השמונה. הבת של הילה שואלת, האם באמת קיימים חייזרים? שאלה שמעסיקה אותנו בשלל סרטי מדע בדיוני, אותי העסיקה כילד, למעשה עד היום, זו שאלה טובה.
זאת שאלת השאלות. כן. האם אנחנו לבד ביקום או לא?
כן, מדוע אנחנו חוששים כל כך מתחושת הבדידות הקיומית הזו? ואם אנחנו לבד, זה נורא כל כך?
לא, בכלל לא. לדעתי, אנחנו עד עכשיו הסתדרנו יפה מאוד.
כן, יחסי. אמנם מלחמות וריבים ו... בלגן עולמי.
אולי אנחנו צריכים אויב מבחוץ שיאחד אותנו.
נכון, תמיד בסרטים זה כך. יש, באיזה סרט? ביום השלישי, אתה מכיר את הקטע המפורסם שבו כשיש מתקפת חייזרים, אז כל העולם מתאחד, ורואים אנשים מניחים תפילין, ולצד מוסלמים שמתפללים, ונוצרים, ובהיים, ועוד דוגמאות לכל מיני דתות ששחר. סיינטולוגים, וגם כל מיני אנשים. אוקיי. מיד, אז תנו לנו קיו כמובן, מיד. אז קודם כל, בוקר טוב, אנחנו עדיין בשידור חי בכאן תרבות, אנחנו שלושה שיודעים. נספר לכם שאנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, אני לא סתם חוזר על המידע הזה, כי ממש ברגעים אלה הצטרפו אלינו הצופים של כאן 11. אז בוקר טוב לכם, אלן. הצופים של כאן 11. אנחנו היום מנהלים תוכנית בסגנון הקט המומחה, והאדם שיוקה כאן בשידור פיזית איי. ונפשית, הנה באמצעות אפקטים מיוחדים, הוא התאר. איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, שמיד יענה על שאלות שאתם שאלתם, אתם שאלתם אותנו בפייסבוק, גם אתמול וגם במהלך השידור הזה. העליתי סרטון, זאת אומרת, העלו בשמי, אבל אני מחכב שם, כשהרקע שלי שם, שימו לב, זה קיר בבית שלי. זה האולפן שיצרתי לעצמי בבית.
זה הקיר שלך בפייסבוק.
לא, זה סתם קיר שנמצא בבית שלי. אז שוב, שאלות מרתקות, אתם עונים, אנחנו מתחילים כבר מהשאלה הראשונה. איתי נבו יתמודד עם השאלה של ב, ביתה של מי ששאלה אותנו, ביתה של הילה בן גרה, הבת שלה היא בת 8, והיא שאלה אותה, ואז אותנו בעצם, האם באמת קיימים חייזרים? ואנחנו כבר התחלנו לדבר על הבדידות שלנו ביקום. איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, האם אנחנו לבד ביקום?
אני חושב שלא. כלומר, יש חייזרים, סטטיסטית לפחות יש. כמובן, אנחנו לא יודעים שום דבר, אין בינתיים עדויות שהם קיימים.
אז למה אתה מניח שכן?
הבאמים שלכאורה נראו, אין שום עדות מוצקה שאכן הם של חיים חוצניים כלשהם. למה אני מניח שכן? פשוט בגלל סטטיסטיקה. השמש שלנו היא אחת מ-100 או 200 מיליארד שמשות שיש רק בשביל החלב, שהוא הגלקסיה שלנו.
200 מיליארד שמשות.
כמו שלנו.
אוקיי, זאת אומרת, הרבה יותר כוכבי לכת יש גם.
סביר מאוד להניח. ככל שאנחנו לומדים יותר על כוכבי לכת במערכות שמש אחרות, אנחנו מגלים שאנחנו ממש לא לבד מהבחינה הזאת. יש כוכבי לכת, יש להם ירחים. כלומר, יש מקומות לקיום חיים כמו שאנחנו מכירים אותם.
זהו, השאלה, אגב, זו גם שאלה, האם חיים בהכרח יהיו כאלה שיהיו דומים לחיים שלנו?
בדיוק, זו שאלה נפלאה. אנחנו כנקודת מוצא מחפשים חיים שיהיו דומים לחיים שלנו, כלומר מחפשים פלנטות או ירחים שיהיו להם תנאים דומים לאלה של כדור הארץ, ופה באמת היה צירוף של כמה וכמה תנאים שאפשרו את קיום החיים, לא רק שיש לנו קרקע מוצקה לדרוך עליה, שזה לא בכל הפלנטות,
בוא נזכיר באמת שיש כוכבי לכת במערכת השמש שאין שם קרקע מוצקה. נכון, כוכב לכת צדק.
נכון, צדק, שבתאים, עשוי מגז פשוט.
כן.
ומי שינסה לעמוד עליהם פשוט ישקע פנימה עד שהוא ימחץ בכוח.
אל תנסו את זה בבית. אוקיי.
יש לנו אטמוספירה שאין בהרבה מקומות, והיא מאפשרת לנו כמובן לנשום, וגם מגנה עלינו מחלק מהקרינה שמגיעה מהשמש.
אטמוספירה שאנחנו בדיוק מותאמים לנשום אותה, או לפחות את תערובת הגזים שהיא מורכבת מהם.
כן, אם כי החיים על כדור הארץ הם שיצרו את האטמוספירה כמו שהיא.
שזה בכלל מרתק מה שאמרת עכשיו. שימו לב, מה זה אומר?
שכדור הארץ נוצר, האטמוספירה שלו הייתה הרבה פחות עשירה בחמצן, אבל עם הופעת הצמחים הירוקים שהתחילו להעשיר אותה בחמצן, הם למעשה הכשירו את הקרקע להופעתם של החיים כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
הרווחנו פה תת שאלה, שימו לב, האטמוספירה בעבר לא הייתה בהרכב שזהה לאטמוספירה שלנו היום, נכון?
נכון.
למעשה החמצן שנמצא באטמוספירה שלנו היום הוא תוצאה של סוג של אסון אקולוגי שקרה מתישהו מבחינת יצורים מסוימים.
כן, זה לא אסון, זה תהליך הדרגתי שנמשך מיליארדי שנים עד שרמת החמצן באטמוספירה הגיעה לזו שהיא היום.
ומי שיצר באמת את האטמוספירה כמו שאנחנו מכירים אותה היום היא הכחוליות, נכון? הן הכחוליות?
כן, האצות שעושות פוטוסינתזה, האצות וחיידקים שעושים פוטוסינתזה.
יש אגב מחלוקת, האם דובר באצה, האם הכחוליות הן אצה יותר, או
הכחוליות הן חיידקים, ציאנו-בקטריה הם נקראים, אבל יש גם אצות שעושות פוטוסינתזה ויש להם חלק גדול, וכמובן הצמחים הירוקים שיצאו להם.
אז בוא נחזור לשאלה המהותית. אתה אומר שלטענתך סטטיסטית לא יכול להיות שאין חייזרים.
סביר מאוד להניח, כי יש כל כך הרבה שמשות וכוכבים, וכל כך הרבה כוכבי לכת, וסביר להניח שאיפשהו שם, אי שם נוצרו תנאים או דומים לתנאים שיש כאן, או תנאים אחרים שמתאימים לקיום של חיים אחרים, אבל צריך לקחת בחשבון עוד משהו. החיים על כדור הארץ, אם אנחנו לוקחים אותו כדוגמה, קיימים בערך 3.5 מיליארד שנים, Okay. מתוך זה כמעט כל הזמן הזה אלה חיים חד-תאיים, כלומר חיידקים, מצות, יצורים כאלה שמורכבים מתא אחד ומתקיימים במים.
אוקיי.
Okay. ורק ממש ברגע האחרון של ההיסטוריה הופיעו פה יצורים רב-תאיים, ובוודאי החיים המורכבים כמו שאנחנו מכירים אותם.
זאת אומרת, כל תצוגת התכלית הזו של יצורים מורכבים זה משהו שהוא לא ארוך יחסית לתקופה עצמה.
ממש תופעה חדשה. כן. זאת אומרת שאם היית נועץ איזה חץ אקראי בכדור הארץ בתקופה מסוימת, רוב הסיכויים שאם היית מוצא פה חיים, הם היו חיים חד-תאיים.
אז זה אומר שגם אם יש חיים ויש תנאים לקיום של חיים, חיים בכוכבי לכת אחרים, סביר להניח שנמצא חיידקים או יצורים חד-תאיים?
סטטיסטית, אם אלה חיים שהתפתחו כמו שלנו, אז הסיכוי הרבה יותר גדול שהם יהיו יצורים כאלה פשוטים.
מעניין איך דבר כזה עשוי להשפיע על החיים כאן, אם פתאום נמצא יצור בכוכב לכת אחר, שהוא אחר לגמרי, איך זה עשוי להשפיע על השרשרת האקולוגית כאן? מעניין.
על זה עשו הרבה מאוד סרטים, אבל וספרים כמובן. אי אפשר לדעת. מה שכן, אם נמצא חיים דומים לשלנו יחסית, נניח מבוססי DNA או איזושהי מולקולות דומות להם, אפשר להניח שיש להם מוצא משותף, כלומר שהחיים לא נוצרו כאן על כדור הארץ באופן אקראי, אלא שאבני הבניין לחיים לפחות הגיעו ממקום אחר.
Okay.
וזאת אחת הסיבות שאנחנו כל כך סקרנים לדעת אם יש חיים על מאדים, או על היריחים של צדק, של שבתאי.
מדי פעם אנחנו קוראים כל מיני כותרות שנמצאו מים במאדים, ואז מבחינתנו מים זה איזשהו תנאי הכרחי לחיים.
נכון, החיים שלנו הם חיים מבוססי מים. אנחנו יצורים ימיים.
לא יכולים להיות יצורים שהם לא מבוססי מים, מבוססי אמוניה, מבוססי קולה, מבוססי, לא חשוב שמות, מיץ תפוזים.
בהחלט יכולים להיות חיים שמבוססים על צורה אחרת של חומר, לאו דווקא על נוזל, יכול להיות שהם יהיו למשל מבוססים על גז, או על צורה מוצקה, או על איזה מצב ספירה שאנחנו בכלל לא מכירים. אבל מה שאנחנו לא יכולים לדעת, קשה לנו אפילו לדמיין אותו.
ותגיד, עוד סתם שאלה שאני אוסיף, מדוע החייזרים הם בדרך כלל ירוקים, מקובל לחשוב עליהם כירוקים ונמוכים יחסית? הם לא יכולים להיות אדומים וגבוהים? או כחולים כמו בארתם?
אני מניח שהשאלה של הגובה היא שאלה של הכבידה במקום שהם באים ממנו.
זאת אומרת, ככל שהכבידה עצומה יותר, כך סביר להניח שהם נמוכים יותר?
כן.
אוקיי.
אבל לגבי הצבע, יכול להיות שהם עושים פוטוסינתזה.
מעניין. אז אתה אומר שכן באינטואיציה שלך או סטטיסטית, אתה מעריך שכן עשויים להיות חיים, אבל רוב הסיכויים שהם חד-תאים. זאת אומרת, זו המסקנה ההגיונית.
כן, לפחות סטטיסטית, כן. יש אגב את המשוואה המפורסמת, משוואה דרייק, שמנסה לחשב את הסבירות להימצאות חיים, וכמובן שככל שאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה, שהיא משתנה כל הזמן, כי אנחנו משתנות הערכות שלנו לגבי מספר כוכבי הלכת, למשל שיש, אנחנו כל פעם מגלים שיש הרבה יותר ממה שחשבנו. אז המשוואה הזאת נוטה יותר ויותר לכיוון של הימצאות חיים.
אני אולי אקדים שאלה נוספת שנענה עליה בהמשך. יש מספר סופי של כוכבי לכת ביקום? יש, אני משער, לא?
יש, רק צריך לספור אותם. שוב, אם היקום הוא סופי. אם הוא אין סופי, אז יכול להיות שגם מספר הכוכבים שם הוא אין סופי.
הגודל שלו, ככל שאנחנו יודעים, הוא משתנה, נכון? הוא הולך ומתפשט כל הזמן.
היקום מתפשט, אבל ככל הנראה, לפי מה שאני מבין, המסה בו היא סופית. זאת אומרת, לא נוצרת מסה חדשה.
לא נוצר חומר חדש, נכון. הוא פשוט מתרחב על חשבון משהו שאנחנו לא יודעים.
הוא מתרחב, הוא משתנה, מחליף צורה, גלקסיות מתפוצצות, כוכבים עצמם מסיימים את חייהם ונוצרים כוכבים חדשים כל הזמן. אבל כמות החומר בסופו של דבר היא קבועה.
שמע, זה מרתק. אני לא מבין איך זה משליך על החיים שלנו פה, כי בכל זאת, בסופו של דבר אתה צריך לרכוש דירה ולהתמודד עם צרות של יום-יום וללכת לקופת חולים, אבל זה עדיין מרתק כל המחשבות האלה.
זה מפלט נהדר מקופת חולים והדירות.
נכון. אני מסכים לגמרי. אז תודה רבה לאיתי נבוא שהתמודד בכבוד עם השאלה אם יש חייזרים. שימו לב, יכול מאוד להיות שיש חייזרים, לא מצאנו עד כה כאלה, וסביר להניח שהם חד-תאיים.
יש עוד נקודה אחת חשובה.
בבקשה.
המרחקים העצומים.
כלומר, כן.
אפילו אם נניח החייזרים נמצאים ממש פה בקנה מידה קוסמיים, 40 שנות אור מכאן, זה אומר ש... הצורה היחידה שלנו לתקשר איתם, אם לא נמצא דרך לעבור את מהירות האור, זה שיחה שתימשך 80 שנה במקרה הכי טוב.
80, כי אנחנו גם שולחים שאלה. 40
שנות אור לכיוון אחד לשאלה, ועוד 40 לתשובה.
שולח מסרון אחרי 40 שנה, ערה או ערים, אחרי 40 שנה הם מחזירים?
כן, והנכדים שלך או הנינים שלך יקבלו את התשובה.
וואו, שיחה משמימה בוואטסאפ. אוקיי, אז ממש עוד מעט נעסוק בשאלות איך נוצר צונמי, וגם מה זה בדיוק אינסוף, האם יש דברים שהם אינסופיים במציאות שלנו, וגם מידע שאולי לא רציתם לדעת על בעלי חיים, כל מה שקשור בהפרשות של בעלי חיים, אבל זה מרתק. היום אנחנו בפורמט מרתק עם שאלות מרתקות, אתם שואלים ואנחנו עונים, אנחנו, זה אומר המומחה שלנו, איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, בוקר טוב לך.
אלן.
ושלל מומחים אחרים שמיד הצטרפו אלינו, אנחנו פרסמנו אתמול קריאה עליכם לשאלות, שלחתם שאלות ומיד נענה עליהם. ובהמשך התוכנית אנחנו נענה על השאלות, מדוע יש ארצות שבהן נוהגים בצד שמאל וכאלה שבצד ימין, וגם מה זה בדיוק אינסוף. אבל עכשיו אנחנו נעבור לשאלה שאתמול כתב לנו יניב בנאדו בפייסבוק. יניב שואל אותנו בפייסבוק של כאן תרבות, מהי הסיבה שיש צונמי במקומות מסוימים בעולם ובמקומות אחרים אין צונמי? שאלה מצוינת כמובן. אגב, יניב בנאדו שאל כמה שאלות, אז אנחנו משבחים אותך, יניב, תודה רבה. בכל מקרה, מה באמת הסיבה שבמקומות מסוימים יש צונמי ובמקומות אחרים לא? מלבד העובדה שכשיש מקומות שאין שם ים, אז ודאי אין צונמי, נכון? אני משער שזה גם
סביר מאוד
להניח.
אבל צריך סוג מסוים של ים לפי דעתי. תנאים מסוימים.
אוקיי, מיד נשמע על זה, ואם יש לך דבר מה נוסף לומר בעניין, נשמח לשמוע. האם יש מדינות, אגב, שיש בהן ים ואין חשש לצונמי, קצת בהמשך למה שאתה אמרת? עם התשובה אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לפרופסור יוסי מרץ, שהוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז אולי, רגע, רק תעזור לנו עם המילה אמריטוס, כי היה לנו פה איזשהו ויכוח, אנחנו אוהבים להיטפל לפרטים קטנים. זה אמריטוס?
אמריטוס.
כן, את צדקת. נכון, איתי צדק. אוקיי, רק למי שלא יודע, אגב, מה זה אמריטוס?
זה פנסיונר.
פנסיונר, זאת אומרת, פרופסור עתיר ידע. בואו נמצא את היתרון בעניין הזה.
זה הגדרה מאוד נדיבה של
תן לנו, אנחנו פורמט חיובי פה היום. תפסת אותנו ביום חיובי, סוף שבוע, לקראת סוף השבוע. אז פרופסור יוסי מרט, אולי אתה תוכל לסייע לנו, מהי הסיבה שיש צונמי במקומות מסוימים ואין במקומות אחרים? מה זה בכלל צונמי?
צונמי זה גל שנוצר כתוצאה בעיקר כתוצאה מרעידת אדמה.
רעידת אדמה מתחת לפני הים, מתחת לים?
לא בהכרח.
אוקיי.
רעידת אדמה שגורמת לתזוזה בקרקעית הים. עכשיו, מוקד רעידת האדמה יכול להיות גם ביבשה, אבל התזוזה בקרקעית הים זה תנאי הכרחי, וגם גלישה של חול וחרסיות שהצטברו בקרקעית הים ועדיין לא הפכו לסלע.
אוקיי, ואז מה קורה? יש רעידת אדמה שאיכשהו יוצרת איזשהו גל עצום שמגיע אלינו מהים?
רעידת אדמה משנה את הצורה של קרקעית הים, חלק עולה וחלק יורד. והעלייה והירידה הזאת גורמים לתנועה בעמודת המים מפני הים ועד הקרקעית, כי המקום, המוקד של השינוי הזה הוא בקרקעית, והרעידה הזאת מתפשטת במרחב הימי.
אוקיי.
ההתפשטות היא כזאת שבשני רבעים מהצוואי ההתפשטות שהוא מרחבי, הים קודם עולה ואחר כך יורד, ובשני הרבעים האחרים הים קודם יורד ואחר כך עולה. כך שאנחנו לא יוצרים, יש מאין.
לכן המים נסוגים לפני שהצונמי מגיע ליבשה.
לפעמים המים קודם נסוגים ואחר כך עולים, לפעמים במקומות האחרים המים קודם עולים ואחר כך יורדים.
אז, זאת אומרת, זה לא תנאי הכרחי שתהיה נסיגה ואז תהיה
לא, עליה? לא, לא,
לא. אוקיי.
לא, לא, לא.
אוקיי, אז יש דרך לחזות צונמי? אני יושב בחוף ים, האם אני יכול להרגיש, יש רמזים
לא.
לזה?
לא.
לא, אוקיי, הרגעת אותנו, אז פשוט אתה ממתין, כולנו בעצם,
כל מי... זה בא כמו אסון טבע, זה בא כמו אסון טבע.
זאת אומרת, וזה בא ממש תוך כמה שניות?
לא, זה לא בשניות, אבל בדקות.
בדקות, אוקיי.
תראה, זה גם מאוד תלוי מה המרחק של החוף שאתה נמצא עליו, ממוקד הרעש. כלומר, מהמקום שהתחיל בעצם הגל הזה, אם אתה מאוד רחוק, אז יש לך התראה של דקות ארוכות יחסית, ויש היום מערכות התראה שמוצבות לאורך החופים, כי בסך כן. הכל אתה צריך לברוח למקום גבוה.
אוקיי.
כן. ההתראה אוקיי. מבוססת על זה, באוקיינוס השקט, שאם נוצר צונמי ופוגע במקום אחד, וזה צונמי גדול, אז הוא ישגע גם במקומות אחרים, ואז המרחק מהמקום הקרוב ביותר לגל, למקומות יותר רחוקים, יכול להשפיע. אני אתן דוגמה, הייתה ב-1961 רעידת אדמה גדולה בפירו שפגעה ויצרה צונמי ענק, הוא פגע בפירו דקות אחרי הרעש, אבל הוא הגיע גם ליפן בצד השני של האוקיינוס השקט.
אוקיי.
אז יש זמן, לזה יש זמן להתריע.
מה משמעות המילה צונמי?
זה גל ענק ביפנית.
גל ענק, אוקיי, פשוט וקל. האם יש סכנה לנו בישראל? האם יכול להיות כאן צונמי?
כן, כן, בהחלט היה בעבר ויהיה בעתיד.
מתי היה כאן צונמי? מעניין.
למשל, בשנת 110 לספירה היה צונמי גדול שערער את הנמל ההרודיאני בקיסריה.
אוקיי.
היה צונמי שהיה קשור לרעידת האדמה הענקית של 749 שהרסה את בית שאן, שגם יצר צונמי בים התיכון והעקבות שלו נדעו, ואפילו התפרצות של, של סנטוריני לפני 3620 שנה גם כן יצרה צונמי שעקבותיו ניכרים בחתך בארץ ישראל.
אוקיי, כשהנזק עשוי להיות עצום, נכון? בצונמי?
הנזק יכול להיות עצום.
עצום. אוקיי, אז בעצם התשובה ליניב בנדו ששאל אותנו מה זה צונמי והאם, מדוע הוא קורה במקומות מסוימים ובמקומות אחרים לא?
מקומות עכשיו אנחנו צריכים לדבר.
אוקיי, בבקשה.
רעידות אדמה לא מתרחשות בצורה אחידה בכל כדור הארץ, אלא הן מתרחשות בדרך כלל בגבולות של מה שאנחנו קוראים לוחות טקטונים, של מקטעים, okay. של קרום כדור הארץ, שזזים במהירות אחרת, מה שהמקטע של ידם.
זאת אומרת, בחיבור בין הלוחות האלה.
כן, זה האזורים הרגישים לרעידות אדמה.
אוקיי, אז זה תנאי הכרחי לכך שתהיה רעידת אדמה, ואז כן. צונמי בעקבות רעידת האדמה הזו.
כן, עכשיו, הים התיכון הוא שריד של אוקיינוס גדול, ויש הבדל עקרוני בגיאולוגיה בין חלקו הדרומי וחלקו הצפוני של הים התיכון, כי השריד של אוקיינוס טטיס ששרד כאן קודם, הולך ונוחת מתחת אירופה, צפונה.
אוקיי.
אז כל האזור המגע, כל הים התיכון מוכה ברעידות אדמה.
אוקיי, אז בעצם קודם כל נרגענו, אנחנו עשויים להתקל בצונמי כאן בים התיכון, נכון? כאן בישראל.
כן, אין מה להירגע, צריך להתארגן.
מה אפשר לעשות? לרכוש תיק? מה? מגבת? מצוף?
לא, מה שאנחנו רואים, נניח מרעידת האדמה הגדולה, מהצונמי הגדול שהיה בסוף 2004 בתאילנד, אינדונזיה וכל האוקיינוס ההודי.
כן.
אזורים שבהם הייתה צמחייה והיה בקו החוף ובמים נפגעו פחות, ואזורים שבהם בנו מרינות וניקו את הים ולגל, הייתה גישה חופשית לחוף, הנזק היה יותר גדול.
אז כן אפשר לבלום את הגל העצום הזה באמצעות צמחייה?
אפשר להחליש את עוצמת הגל. כן, אוקיי, לא לבלום, טוב. אבל להחליש את עוצמת הגל.
אז כן, יש תקווה. אוקיי, אתה רוצה להוסיף משהו? בבקשה, איתי נבוא.
כן, שאלה קטנה, האם יש גם להתקדמות של הצונמי, היא מושפעת מעומק הים נניח קרוב לחוף? האם ים שהוא עמוק קרוב לחוף, הגלים התפשטו בו יותר מהר או יותר חזק?
לא, כי כל הגל עובד על כל עמודת המים, להבדיל מגל רוח שהוא רק בחלק העליון של הים, גל הצונמי עובד על כל עמודת המים, והוא כל הזמן מרגיש את קרקעית הים. לקראת ההתקרבות לחוף, החיכוך מרים את הגל ולכן המהירות פוחתת, גם המהירות לא אחידה, והחלק העליון של הגל מתקדם יותר מהר מהחלק התחתון שמתחכך בקרקעית.
אז אם יש לנו חוף שהוא מאוד רדוד למרחק רב מקו החוף עצמו?
אז עוצמת הצונמי תפחת.
אוקיי.
אז כבר טוב. אנחנו יודעים איפה לגור, דודו.
כן. אוקיי, אז קיבלנו פה כמה טיפים, ואולי כן, קצת הלחצת וקצת הרגעת אותנו. אז אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לפרופסור יוסי מארט, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
אז הנה יניב בנדו כבר קיבל תשובה לאחת השאלות שלו, ונתקל בו בהמשך. זה בבחינת האקדח שמופיע במערכה הראשונה, הוא יחזור לראות בהמשך. אתה רוצה
אם הוא לא
יסחף משהו?
בצונמי.
יכול להיות. תלוי עד כמה הוא כבד, המסה שלו, אם הוא תפוס באמצעות מגנט. היום תוכנית מרתקת, אנחנו עוסקים בהקט המומחה בעצם. אתם שואלים שאלות בסגנון חופשי, ומתקשרים גם איתנו באמצעות הרשתות החברתיות, והנה כבר יש תגובה של אחד הגולשים על השיחה שלנו על חייזרים. אילן דודוב שואל לגבי חייזרים, או באופן כללי חיים בכוכב לכת אחר, מדוע אנחנו משערים שצורת ההתניידות שלהם, לפחות בסרטי מדע בדיוני, באמצעות צלחת מעופפת או בתנועה סיבובית? שאלה מצוינת אילן, אבל אנחנו נקדיש תוכנית שלמה לצלחות מעופפות וכולי בשבוע הבא. אז שאלה טובה, אבל לא נענה עליה היום, אבל שאלה מסקרנת, לא?
כן.
מדוע יש את הקונבנציות האלה בסרטים תמיד?
תשמע, חלק מהעניין פה של כל המסע בחלל, שהכל עגול.
כן? מעניין. הלכו על עגול.
ראית פעם כוכב לכת מרובה? בצורת קוביה?
לא, אבל לפעמים בסרטי מדע בדיונים חצי כיפה כזו, או כיפה, סליחה, זאת אומרת חצי כדור וחלק תחתון כזה מוזר, יש כל מיני וכאלה.
כן, זה תלוי במשטח הנחיתה שיש להם.
וביכולת האפקטים המיוחדים של אותו פיצ'ר, אני משער. אנחנו עוסקים בשלל שאלות, עסקנו בשאלה איך נוצר צונמי, עסקנו בחייזרים, ומיד נעסוק בנהיגה בצד ימין ושמאל, וגם בין סוף, מי שמלווה את המשדר הזה הוא איתי נבו, עורך האתר של מכון דוויטון, ואולי נתקיל אותך באחת השאלות של הגולשים שכתבו לנו בכאן תרבות אתמול בפייסבוק. הנה שאלה של אביב הוד, שואל אותנו, האם יש אמת בחוק שלוש השניות? בהנחה שזו סמיכות, זה שלוש השניות. שלוש שניות ואז. מה אתה אומר?
קודם כל, חוק שלוש השניות, צריך לומר, זה חוק שאומר שלשחקן התקפה בכדורסל אסור להיות עם, בלי הכדור באזור כן, הצבע יותר משלוש שניות.
אתה איש תאב רייטינג, ולכן אתה מדבר על ספורט, אתה יודע שזה מה שימשוך מאזינים, אבל אנחנו רוצים לבאס ולא לעסוק בספורט, אלא לעסוק דווקא באותו כלל שרירותי, כלל אצבע, שקובע שאם נופלת לנו פרוסת לחם מרוחק על הרצפה, אפשר תוך 3 שניות, אף חיידק לא יצליח לקפוץ.
אתה מתכוון לחוק 5 השניות.
זהו, יש הרבה גרסאות באמת. מה אתה אומר? זה 5 שניות, זה בסדר?
יש גרסה של 5 שניות, יש גרסה של 10 שניות. זה לא בסדר.
לא, אפשר להרים משהו מהרצפה. נפל לי תפוח שהוא חתוך על הרצפה, האם אני יכול להרים אותו ולנגוס בו והכל יהיה בסדר?
הכל יהיה בסדר גמור.
כמה זמן לוקח לחיידק לקפוץ?
החיידק שם מיד. תראה, קודם כל השאלה כמובן תלויה גם בסוג המזון שאנחנו מפילים, גם ברצפה שהוא נופל עליו, גם איפה זה קורה. למשל, אם אתה מפיל את התפוח על רצפה של בית מרקחת בשוויץ, יכול להיות שיותר נקי שם מאשר הרצפה של, אני יודע, שירותים ציבוריים בסומליה.
אז הנה כבר תת תשובה, שאלה גם כמה הרצפה נקייה.
השאלה אם הרצפה רטובה או יבשה, השאלה מאיזה חומר הרצפה עשויה, השאלה כמה האוכל שאתה זורק הוא דביק. אם לקחת קרקר יבש למשל, יכול להיות שידבקו אליו פחות חיידקים מאשר פרוסה לחה של עוגת שוקולד.
אוקיי. הצלחת לתאר עוגת שוקולד בצורה מגעילה, איכשהו. פרוסה לחה. אוקיי.
בשנה שעברה פרסמו מיקרוביולוגים מארצות הברית, מאוניברסיטת רטגרס, מחקר על החוק הזה שהם התייחסו לגרסה של 5 השניות. הם בדקו 4 סוגי מזון, הם לקחו אבטיח חתוך, הם לקחו פרוסת לחם עם חמאה וסוכריות גומי, והפילו אותם עליהם באותו גובה על 4 משטחים שונים, משטח עץ, משטח פלדת על חלד, כמו שיש במטבחים מוסדיים בעיקר, קרמיקה ושטיח, כמו שיש לנו כאן באולפן, והם בדקו כמה זמן אסף המזון על כל משטח כזה בפרקי זמן מפחות משנייה ועד 5 דקות.
אוקיי, סקרנת. נו, מה התוצאות?
כן, אז באמת הם מצאו שככל שהמזון היה יותר זמן על הרצפה, אז הוא אסף יותר חיידקים.
זאת אומרת שכן יש אמת במנגנון של האמונה הזו.
יש כלל אצבע כזה.
כן.
אבל לא היה שום מצב, אפילו אם הוא היה פחות משנייה על אותו משטח, הוא תמיד תפס חיידקים בכמות כלשהי.
זאת אומרת שחיידקים פועלים ממש ברגע.
החיידקים פשוט נמצאים שם. בכל מקום הם נמצאים. וואו. וברגע שאתה מפיל עליהם משהו, אז הם ידבקו אליו.
טוב, לא בהכרח אלה חיידקים שיגרמו לנו נזק, נכון? בדיוק. אבל עדיין יש שם חיידקים.
כן, אבל צריך לומר קודם כל שזה סוג המזון וסוג המשטח היו הרבה יותר משמעותיים מאשר משך הזמן. כצפוי, האבטיח הלך, תפס הרבה יותר חיידקים מאשר לחם למשל, וסוכריות הגומי הכי פחות נדבקו אליהם חיידקים, כך שאולי
כן?
תשקול לשנות את התזונה שלך, לפחות לגבי אוכל שאתה מפיל.
ג'לטין, אוקיי.
והמחקר הזה באמת לא התייחס לשאלה על הנקודה החשובה שאתה אומר, איזה חיידקים אלה? הרי חיידקים יש באוויר, אנחנו נושמים חיידקים, יש חיידקים על כל צלחת שאדם מוציא מהארון הנקי שלך בבית.
ובגוף שלנו יש הרבה חיידקים.
הגוף שלנו מלא בחיידקים, ואכילת חיידקים היא לא דבר רע. כלומר, אנחנו צריכים את החיידקים האלה, הם מפתחים את מערכת החיסון שלנו, חלקם יש להם תפקיד מובנה בתוך הגוף שלנו, יש מיעוט קטן של חיידקים שהם מזיקים או מסוכנים, יכולים לגרום למחלות מעיים ואחרות, אבל אותם הרבה יותר קשה לבדוק כשאתה עושה מחקרים
אז
כאלה.
אז כלל אצבע, אם עכשיו אכלתי תפוח והוא פתאום נפל, זאת אומרת הוא קצת כן לח וכולי, נפל על הרצפה ואני מרים את התפוח, האם אחרי 5 שניות, 4 שניות, האם אני יכול להרים את התפוח ולנגוס ולא יקרה לי דבר?
כן. כמובן, תפעיל שיקול דעת, מה היה על הרצפה שנפלת, אם במקרה הוא נפל בדיוק במקום שהכלב עשה את צרכיו.
או כנס של חולי שחפת שהשתעלו לעבר הרצפה, פחות מדליק.
פחות פרופלט.
בקיצור, עדיף לא. נראה לי, לא?
ברוב המקרים אין שום בעיה.
אוקיי, ואנחנו כבר עוברים לשאלה הבאה שלנו. האם יש לנו הקלטה של האדם ששאל? הנה, אנחנו קיבלנו גם הקלטה קולית, זאת אומרת הקלטה, כל הקלטה היא קולית. קדימה, בואו נשמע אותה.
היי, רציתי לשאול למה נוהגים בצד שמאל בחלק מהמקומות בעולם ובחלק מהמקומות בצד ימין? מה גרם לזה להתפתח באופן שונה? ולמה עם הזמן לא יצא מצב שהיה סטנדרט אחיד של נהיגה בצד אחד של הכביש?
שאלה מצוינת.
שאלה נפלאה.
ששאל אותנו אביעד מולביטזון, תודה רבה לך על השאלה. אגב, שימו לב שבתחילת ההקלטה שומעים מעלית מאחוריו, אני מנתח את ההקלטה כאילו אני חוקר משטרה, כך ננסה לאתר אותו לאט לאט, והנה הצוות עובד, עומל כאן, צוות המשטרתי שלנו עובד על איתור, עומל על איתור האיש. אז באמת השאלה היא כזו, ברוב המדינות בעולם נוהגים בצד ימין, כך לפחות אנחנו מניחים, וגם המכוניות נראות בהתאם, הן מיוצרות בהתאם גם בישראל, אבל יש באמת מדינות ששם נוהגים הפוך, דווקא בצד שמאל של הכביש. מדוע, מה הקטע? סתם סטנדרט אחר, סתם רצון להיות מיוחדים? שוב תודה לאביעד מולביטזון על השאלה הזו, ומי שיענה על השאלה הוא דוקטור משה ורד, היסטוריון, שאולי יעזור לנו להתמודד עם השאלה הזו. בוקר טוב.
בוקר אור.
אז הנה, קודם כל מסרו לי כאן מההפקה שאתה התאוששת ממסיבה ענקית שהיית מעורב בה אתמול בלילה.
אכן, אכן. מסיבת סיום של מחזור חטא אצלנו בבית ספר.
זאת אומרת, גם היסטוריונים וגם דוקטורים הם אדם, כאחד האדם, גם הם נהנים במסיבות?
הם גם מקבלים שורה ראשונה.
אוקיי, אז יש, אוקיי, פררוגטיבות.
אבל הם מתאוששים יותר מהר.
כן, יש ניכרת מגמת התאוששות מהירה. אז אולי אתה תסייע לנו, דוקטור משה ורד, להבין את ההיסטוריה שמאחורי הסטנדרט המוזר הזה, שבמקומות מסוימים יש, אנחנו מיישרים לימין, או נוהגים בצד ימין של הכביש, ובמקומות אחרים בצד שמאל.
טוב, נתחיל בזה שהמקורות הם די עלומים. אנחנו רואים, למשל, יש איזה גילוי היסטורי באיזה מחצבה בבריטניה, מחצבה רומאית, ואז רואים שהעגלות העמוסות נסעו בצד שמאל של הדרך, והעגלות הריקות שבאו למחצבה נסעו בצד ימין.
אוקיי,
זה מעניין. וזה גילו לפי עומק החריצים שהעגלות השאירו על על הדרך שם שהייתה סלולה ב דרך רומית.
זה מעניין הסידור הזה, ההפרדה הזו.
אבל מאז ימי הרומאים, אירופה שקעה לכאוס. אנחנו יודעים שנסעו באיך שנסעו. מי שמשטר ראשון את הנושא הזה זה נפוליון.
אוקיי.
נפוליון משטר את זה בצרפת וקבע שבצד ימין נוסעים, בצד ימין של הדרך. אז אנחנו מדברים על תקופה שהיו עגלות. כרכרות, לא היו עוד רכבים ממונעים. למה הוא משטר? משום שהצרפתים באותה תקופה, נפוליון במיוחד, היה צריך בעצם בנה את העולם לפי צרכי הצבא שלו. וכנראה שצבא שנע, לא נוח לו שאחד נע מפה, אחד נע משם, צריך לנוע בחופשיות, ולכן הוא קבע בצרפת בהתחלה, ואחר כך בכל מקום שהם הגיעו אליו. ולאט לאט זה התפשט בכל אירופה, ובכל אירופה, חוץ משוודיה, נסעו בצד ימין של הדרך רכבים ממונעים. לא זה נשאר עוד מזמן הרומאים.
סקרנת, למה דווקא בשוודיה בחרו בהפך?
אני לא יכול לומר למה, משום שאנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שמי שהיה המלך של שוודיה, היה בשעתו גנרל אצל נפוליון, ברנדוט. כן, זה אותו ברנדוט שאחד הצאצאים שלו סיים את חייו בצורה אלימה בירושלים בשנת 48.
אוקיי.
וכנראה שברנדוט ונפוליון כבר לא היו חברים באותה תקופה, ואולי זאת הסיבה, אינני יודע. על כל פנים, באנגליה מתפתחת הנסיעה בצד שמאל של הדרך, ובכל מקום שהאנגלים שולטים, אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור, הודו, הם משליטים את השיטה שלהם. אגב, זה גם היה נוח, משום שרכבים אנגלים הגיעו לשם, ורכבים אנגלים היו עם הגה בצד שמאל, ולכן הם אימצו את השיטה השמאלית.
מדוע אנחנו כאן בישראל נוהגים בצד ימין? יכולתי להניח שאם הבריטים שלטו פה, הם לא הנהיגו את הסטנדרט שמתרחש לו שם?
זה היה יכול להיות, אבל היה, בעצם האנגלים פה נכנסו לנעליים של האימפריה העות'מאנית.
אוקיי.
ובאימפריה העות'מאנית כבר נהגו בצד ימין של הדרך, הם אימצו את השיטה האירופית.
ב-1918 כבר היו פה מספיק כלי רכב כדי לבסס תשתית?
גם עגלות זה כלי רכב.
אוקיי.
גם עגלות זה כלי רכב, וזה נשאר מהתקופה העות'מאנית, וזה נשאר כך. כלומר, הבריטים לא שינו הרבה, הם השאירו הרבה מהחוק העות'מאני, הם השאירו קיים. עד היום אנחנו עוד יש לנו שרידים של החוקה העות'מאנית שאנחנו חיים איתם.
אוקיי, אז זאת אומרת שכן אנחנו מבינים שיש סטנדרטים שקבעו אומות מסוימות והנהיגו את זה בשלל מדינות שהן איכשהו כבשו או התפתחו לשם. יש לזה אבל סיבה פיזית? יש יתרון בנסיעה בצד שמאל או בצד ימין? האם עגלות מסוימות היו בנויות בצורה מסוימת או שלא בהכרח?
יש איזה הסבר, לא, יש איזה הסבר. אנשים מנסים תמיד לחפש לוגיקה. ואחד ההסברים הוא שבאירופה העגלות הכבדות, אלה שהיו רתומות לארבע סוסים, אפילו לשישה סוסים, העגלון נהג לשבת על הסוס השמאלי הקדמי.
אוקיי.
שיהיה לו טווח ראייה. עכשיו, כיוון שהוא ישב על הסוס הקדמי השמאלי, הוא נסע בימין הדרך בכדי שיהיה לו קו ראייה ויהיה לו יותר תצפית טובה מה קורה עם העגלות שבאות מולו.
אוקיי.
עכשיו, למה דווקא על השמאלי? מאותה סיבה שאנחנו עולים על אופניים, גם כן, אתה יודע, עם רגל שמאל על הדוושה, ומניפים את רגל ימין. רגל ימין היא הרגל היותר חזקה שלנו, כמו יד ימין, ולכן רוב האנשים גם עולים על אופניים, ועל סוס, היום כבר לא כל כך הרבה עולים על סוס, ששמים את הרגל השמאלית בערכוף, ומניפים את רגל הימין מעליו. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה רוצה לשבת בצד שני, בצד ימין, משום שאז אתה בעצם נכנס בין הייצול ואתה לא מצליח לעלות על הסוס.
אוקיי, אז כן יש בזה סוג של היגיון ביחס למה שהיה בעבר.
תראה, הסוג של היגיון, אני חושב שזה עכשיו בדיעבד.
כן.
אני לא בטוח שזה היה אז, אבל אולי. אנחנו לא, אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים לשים את שתי הידיים עליו.
אוקיי,
יכול להיות, זאת השערה השערה לוגית, מה שנקרא, מקובלת על חוקרים.
אוקיי, ואולי עכשיו שאלה קצת פסיכולוגית לאומית, האם עשוי להיות בעתיד איזשהו סטנדרט אחיד בכל העולם, אנחנו הפכנו להיות כפר גלובלי וכולי, או שהאומות כל אחת דבקה בשיטה שלה כחלק מה, לא יודע מה, האפיון הלאומי שלה, או שזה כבר לא כל כך משנה?
היו מקרים, האום בטח שלא יחליט, לא בך, לפי חוקת האום כל מדינה צריכה להחליט ולדבוק בשיטה שלה. שמאל זה שמאל, ימין ימין, וצריך לדבוק בזה, לא לשנות. שוודיה בשוודיה הייתה נהוגה נהיגה בצד שמאל של הכביש. בשנת 68, אני חושב ב-68, יש כאלה שאמרו ל-67, אני לא זוכר בדיוק, אבל לפחות בתקופה הזאת הם החליטו לשנות. משום שרכבים שוודיים התחילו להסתובב באירופה, ורכבים אירופיים התחילו להיכנס לשוודיה.
זאת אומרת שבשוודיה ביום אחד החליטו, כן, לי מופיע פה 1967, אולי 3 בספטמבר, לא יודעת כמה זה מדויק.
ויקיפדיה כתבו 67, אבל אני חושב שזה היה 68, אבל לא נתווכח.
אוקיי, ביום אחד הם שינו את הכלל.
לא, הודיעו מראש ועשו פרסומות וזה, ואז ביום אחד החליפו את סימני הדרך, והיה כאוס לא נורמלי.
כן, אוקיי. לזה קראו גם יום...
תראו את הדברים הללו, זה נראה נפלא. לראות איך מכוניות מכל עבר בצומת, ואף אחד לא יודע לאן הוא נוסע.
אוקיי, ליום הזה קראו גם יום ה-H, או בשוודית דאגן H. נשמע כמו גלידה, אבל זה כי אנחנו בורים יחסית, מלבד עניינים מאוד ספציפיים שאנחנו מכירים עם העברות האלה שנשמעות כך. טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לדוקטור משה ורד, ההיסטוריון שלנו. תודה על התשובה הזו.
תודה לכם. כל טוב. בוקר טוב.
בוקר טוב. בבקשה, איתי.
אני חושב שאם אתה מסתכל על העתיד, אנחנו הולכים לקראת שיטה אחידה, מהסיבה הפשוטה שהנהיגה עצמה עומדת להיעלם מהעולם. עוד כמה שנים או כמה עשרות שנים המכוניות יהיו אוטונומיות לגמרי, אז לא תהיה שום משמעות לאיזה צד הנהג יושב, כי לא יהיה נהג.
מה עם מכוניות מעופפות, כפי שהבטיחו לנו משנות ה-80?
גם זה יבוא, אבל אני חושב שקודם תהיה נהיגה אוטונומית לחלוטין על הקרקע, ואז יהיה פחות משמעות
להיכן אתה נכנס לאוטו. מעניין אם אכן תהיינה מכוניות אוטונומיות באמת, או שמדובר שוב באיזה פנטזיה שלנו שלא באמת תקרום אור וגידים.
אנחנו כבר כמעט שם.
כן?
אני חושב שהנכדים שלנו עוד יצחקו עלינו על זה שהיינו נוהגים בעצמנו במכונית.
יבוזו לנו על הפרימיטיביות הזו של נהיגה.
כן.
מוטי לוחים.
שאלו אם היינו מכנים את המכונית בפתח המערה.
אוקיי, אז אחרי שעלבת בנו ובתרבות שלנו, אנחנו עוברים לשאלה הבאה ששאלתם אותנו בפייסבוק, הנה השאלה. יואב פרץ שואל אותנו, מה זה אינסוף? האם יש משהו ממשי במציאות? זאת אומרת שהוא באמת אינסופי, או שמדובר במושג תיאורטי? כי הרי גם גרגירי החול, ככל הנראה, יש מספר סופי שלהם, לא? אם הפרטים לשאלה הזו, לפחות עם התשובה, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאורן פרבר, שהוא מרצה של מדע פופולרי, לשעבר מורה לפיזיקה, והיום יזם בתחום החינוך. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז קודם כל אנחנו שמחים לדבר איתך, אני ואיתי נבו שנמצא כאן. האם אתה אולי תוכל לשפוך אור על הסוגיה הזו? האם יש משהו שהוא באמת אינסופי, או שמדובר במושג תיאורטי?
כן, אנחנו צריכים לזכור שכל דבר שאנחנו קולטים בחושים או בשכל שלנו, שהוא מהגדרתם, הם מוגבלים והם... יש להם איזושהי הגדרה מסוימת, הוא לא יכול להיות אינסופי. לכן, כל מה שאנחנו, כל המושג שלנו על האינסוף הוא באמת תיאורטי, כמו שאמרת. אם כי, במפתיע, יש פיזיקאים ויש מדענים שדווקא חושבים שכן, יש, אנחנו יכולים כן להציץ באיזושהי צורה לאינסוף גם בעולם הפיזי.
איך?
תראה, אחד המועמדים, בוא נגיד, הכי טובים כדי לתת לנו מושג על האינסוף, זה כמובן חור שחור. ובחור שחור יש משהו שנקרא סינגולריות, זאת אומרת, כל המסה בחור שחור בעצם קורסת לתוך נקודה אחת. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים שום כוח שיכול להתנגד לכוח שמפעילה הגרביטציה, שהיא מועכת את החומר, כשנניח פלנט שכוכב מסוים קורס והופך להיות משהו נקודתי כביכול בלי מסה, זאת אומרת בלי נפח בכלל, נפח אפס. ואז אנחנו יכולים להגיד שבעצם הצפיפות במרכז חור שחור היא כעיקרון צריכה להיות אינסוף.
אבל זה באמת, זו צפיפות שהיא אינסופית, או שהיא מין שאיפה לאינסוף? כי גם זה נשמע לי משהו שהוא תלוי במסה של הכוכב שקרס, או מה שלא יהיה, לא שבאמת מדובר באינסוף.
כן, אם יש לך חור שחור שהצפיפות בו אינסופית, אז מה הצפיפות בחור שחור יותר גדול?
עוד פעם, את המשפט האחרון בבקשה,
בבקשה, איתי אומר שהאם יש הבדל בין חורים שחורים, נכון? יש ודאי חור שחור.
כן, הם לא זהים במסה שלהם.
כן, שהעוצמה...
אז אם הצפיפות במרכז של חור שחור מסוים היא אינסופית, מה הצפיפות בחור שחור גדול יותר?
כן, זה כאילו כמו שאנחנו נשאל, מה ההבדל בין אינסוף המספרים, בוא נגיד, הזוגיים, ואינסוף המספרים הטבעיים? זאת אומרת, מבחינתנו זה אינסוף במובן הזה שכאילו אין לזה שום משהו שמגביל את זה. אתה צודק דודו שהמסה, בוא נגיד המסה היא סופית, אבל הנפח שבו המסה הזאת מתרכזת הוא אפס, ולכן אנחנו רואים שהצפיפות היא אינסופית, או המשיכה או התאוצה של משהו שהוא ממש בנקודה הזאת הוא אפס. זאת אומרת, הוא אינסוף, כי בעצם אנחנו פה מחלקים באפס. חור שחור זה בעצם האופן שבו הטבע מראה לנו שאפשר לחלק באפס.
אוקיי. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, הקריסה של המסה היא לנקודה כמעט חסרת מימדים, או בוא נאמר שלצורך העניין חסרת מימדים, ולכן זה סוג של חלוקה באפס, והכוח שנוצר שם בקריסה הזו הוא שאיפה לאינסוף. בואו נשתמש בשאיפה לאינסוף.
כן, כן. אני חושב את זה מאוד יפה, דרך אגב.
אני מנסה להתעורר. בשלל נמצאים פה. אבל זה מסקרן. אז אוקיי, אז חור שחור.
אם כן, אני חייב להגיד שיהיו פיזיקאים שיציגו את מה שאנחנו אמרנו עכשיו בצורה אחרת, וזה נהיה מורכב, כי אנחנו לא יודעים אם בעצם הסיפור של הגרביטציה הוא כל הסיפור. הרי בפיזיקה היום המודרנית מנסים לאחד את התיאוריה של הגרביטציה יחד עם התיאוריה של הדברים הקטנים ביותר, עם תיאוריות הקוונטיים, ועדיין לא הגיעו למסקנות סופיות. זאת אומרת, האם באמת יכול להיות משהו שהוא אפס מבחינת מרחק, או שיש איזשהו, כאילו, היקום שלנו בעצם מפוקסל? יש איזושהי יחידת מרחק או יחידת מסה ואורך שהם סופיות. קוראים לזה פלנק, כאילו, קבוע פלנק.
אוקיי.
זה שאלות מאוד גדולות, אבל כמו שאמרתי, החור שחור זה המקום, בוא נגיד, הכי מעניין לדבר על האופן שבו האינסוף בא לידי ביטוי בעולם הפיזי.
מעניין, כי אנחנו גם הרווחנו פה תובנה במתמטיקה, גם דיברנו על חלוקה באפס, וכשהתוצאה היא סוג של אינסוף, זאת אומרת, חלוקה לאפס, קריסה של מסה לנקודה שהיא שואפת לאפס, ולכן הכוח שבוקע מהדבר הזה הוא סוג של אינסוף. האמת שהרווחנו פה תשובה, זו הבחנה מאוד מעניינת.
בהחלט.
טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, ודאי נמשיך לדבר איתך. אורן, אנחנו נתקיל אותך בעוד שאלות. זו לא השיחה האחרונה איתך.
אני מאוד אשמח, בדרך טובה להתחיל את הבוקר.
אז אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, אורן פרבר, מרצה של מדע פופולרי, מאוד אהוב עליי, אגב, אני מוסיף פה הערה אישית, לשעבר מורה לפיזיקה, והיום יזם בתחום החינוך. תודה רבה על השיחה הזו.
כן. דודו, אתה יודע מה אלברט איינשטיין אמר על האינסוף?
מה הוא אמר? עדכן אותנו.
הוא אמר שלפי דעתו יש רק שני דברים שהם אינסופיים, היקום והטמטום האנושי, והוא לא בטוח לגבי היקום.
האמת שהביא פאנץ', הביא פאנץ' כמקובל לומר בסטנדאפ. יש לנו דקה להיפרד גם מצופי כאן 11 וגם מהמאזינים שלנו שישובו אלינו בשעה הבאה, אז אנחנו נספר לכם מי עמל על השידור הזה. העורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון, העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי, הטכנאי שלנו הוא שרון לרנר. תודה רבה ליוג'י גבאי, סתם כי אני אוהב להגיד את השם הזה. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שסייע לנו בהכנת התוכנית הזאת. אנחנו בעצם נפרדים, תודה רבה כמובן לאיתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, שליווה בכבוד את השידור הזה והתמודד עם שאלות, וימשיך להתמודד עם שלל שאלות גם בשעה הבאה. שוב אנחנו נפרדים מצופי כאן 11, אז תודה רבה שהייתם איתנו, והמשך בוקר נפלא לכם. אפשר לשתול את האות מתחת למלל הזה, ושוב תודה לכם. ואנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, אז הצטרפו אלינו, אנחנו בכאן תרבות, שלושה שיודעים, שובו אלינו.
שלושה שיודעים. כאן תרבות, כבר חוזרים. בהרצה. שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל. אנחנו בתדרים 104.9 ו-105.3 ובעמוד הפייסבוק שלנו אנחנו כאן תרבות, ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי באתר האינטרנט שלנו. נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 בעמוד הפייסבוק שלנו כאן תרבות. אתמול כבר התבקשתם לשאול שאלות במסגרת הקטע המומחה שאנחנו עורכים כאן היום. אנחנו כבר בשעה השנייה של הקטע המומחה, וענינו על שלל עניינים, כמו למשל איך נוצר הצונמי, והאם באמת קיימים חייזרים, מדוע יש ארצות שבהן נוהגים בצד שמאל וכאלה שבהן נוהגים בצד ימין, וגם מה זה בדיוק אינסוף. מי שענה על חלק מהשאלות הוא איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
שוב בוקר טוב.
חלק מהשאלות, כי גם אנחנו משתמשים במומחים חיצוניים. כמובן אנחנו מודים לכל מי ששלח לנו שאלה וממשיך לשלוח לנו שאלה ממש ברגעים אלה, ואני כבר עם הטלפון שלי על הפייסבוק של כאן תרבות ממשיך לקרוא את השאלות שלכם. העורך המיתולוגי שלנו נתיב רובינזון, העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי, הטכנאי שלנו שרון לרנר, תודה רבה ליוג'י גבאי, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא שממשיך ללוות את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נעבור כבר לשאלות שלכם. האם אתה ערוך, איתי נבוא לשאלה?
רגע, תן לי להתכונן. כן, אני מוכן.
אתה ערוך הזיני שאלה של יניב בנדו ששואל, במה שונה המזון שמסופק לאסטרונאוטים מהמזון הרגיל שאנחנו אוכלים? האם יש הבדל בין מזון של אסטרונאוטים למזון אחר שאנחנו אוכלים, שאוכלים אנשים שהם לא בחלל?
כן, שאלה מצוינת של יניב בנדו, מיודענו מהשעה הקודמת.
כן, נכון, זו לא השאלה הראשונה שלו, כל הכבוד. כן.
אז ככה, באופן כללי, למזון של אסטרונאוטים תמיד היו שלוש מגבלות עיקריות. הוא צריך לתפוס כמה שפחות מקום, החלליות, בעיקר הראשונות, היו מאוד צפופות ודחוסות. הוא צריך להיות מתאים לאחסון ממושך, גם בלי מקרר שאין ברוב החלליות.
אוקיי.
והוא צריך להיות מזין.
בקיצור, ביסקוויטים.
כן, אף אחת מהדרישות האלה לא כוללת את המילה טעים, ואכן המזון לאסטרונאוטים הראשונים באמת לא היה מפורסם בטעמו המשובח. יורי גגארין, למשל, בטיסה הראשונה אי פעם של אדם בחלל.
הוא היה קוסמונאוט, נכון? זאת אומרת, אסטרונאוט רוסי, שהיה בחלל, כן. אוקיי.
כן, הוא היה האדם הראשון שהיה מחוץ לאטמוספירה.
אוקיי.
והוא אכל בטיסה, או יותר נכון, ינק בטיסה, מין עיסת בשר משומר ממשהו שנראה כמו שפופרת של משחת שיניים.
זה המקסימום שהרוסים פיתחו עם כל המאכלים הטעימים שלהם?
היה לו גם אחד כזה עם שוקולד, אבל כן, בהתאם לכל המגבלות שהזכרנו. אגב, האדם השני שהקיף את כדור הארץ, הקוסמונאוט גרמן טיטוב, היה גם הראשון שהקיא בטיסת חלל.
וזה מאוד בעייתי להקיא בחלל, לא?
נכון, כן, יש סקיות, אבל...
זאת אומרת, זה לא התפזר all over the place.
אבל כן, זה גם נקודה ל... חשיבות של איכות המזון. באופן כללי, האסטרונאוטים הראשונים קיבלו מזון מרוכז, משומר, לפעמים כזה שמוסיפים איזה אבקה שהם מוסיפים למים, או ג'ל מים כזה, כדי שהטיפות לא יתפזרו בחללית.
כשזו הבעיה, נכון? פירורים זה משהו שהוא
נכון,
מסוכן.
נכון, פירורים וחלל... עלולים להיות כן. בעייתיים במכשור של החללית, וגם להיתקע אחר כך בקנה הנשימה של האסטרונאוטים. מפתחי המזון גם השתדלו, של האסטרונאוטים, השתדלו שהוא יהיה כזה שיוצר פחות הפרשות אחר כך, כי בסך הכל זה מאוד מסורבל לוגיסטית לעשות את הצרכים שלך בתוך חללית.
חשבו גם על הצרכים, זאת
כן,
אומרת מה שאנחנו...
כן, אז השתדלו כמה שפחות אוכל שאחר כך יוצא מהצד השני של מערכת העיכול. בקיצור
אפשר להתקיים על דבש. מה יוצר מצב שבו אין צרכים?
לא, אין, אבל הפחית למינימום, בעיקר במשימות שהם היו פחות
לא
מיממה.
יוצר לא לתקוע עופות בחלל, עופות מטוגנים, ככה שרופים טוב על האש.
למשל, בדיוק, ובאמת המזון היה כל כך לא מוצלח של האסטרונאוטים בשנים הראשונות, שבמשימת ג'מיני 3, שני האסטרונאוטים האמריקאים ב-1965, גס גריסון וג'ון יאנג, פשוט הבריחו לחללית כריך בשר משומר.
מצחיק מאוד. קורנביף. אוקיי.
לא עלו עליהם, אחר כך התחילו לעשות בדיקות יותר קפדניות לאסטרונאוטים, אכלו אותו בהנאה במסלול סביב כדור הארץ, פיזרו פירורים בכל החללית, ואחר כך חטפו על זה על הראש.
פשוט הבריחו סנדוויץ', כריך.
הבריחו סנדוויץ' לחלל, סוג של מחאה על מצב התזונה של האסטרונאוטים. עם השנים, כבר במשימות אפולו, ואחר כך במשימות יותר ממושכות, האוכל השתפר גם בגלל שהטכנולוגיה השתפרה, שיש לנו אפשרות להקפיא ולשמר מזון טרי לתקופה יותר ארוכה. בסקיילאב, תחנת החלל האמריקאית, אפילו היה מקרר ומקפיא. אבל את זה אין היום בתחנת החלל הבינלאומית למשל, אבל היום אפשר לשלוח כבר ירקות טריים ופירות טריים, כל מה שארוז בוואקום יכול להישמר לתקופה ארוכה. היום בתחנת החלל, גם כשאסטרונאוטים מכל מיני מדינות מגיעים לתחנה או חוגגים איזה חג לאומי, אז הם שולחים איתם או שולחים להם כל מיני מנות לאומיות. האסטרונאוטים היום יכולים לבקש סוגי מזון מסוימים, תזונה בלי גלוטן או כל מיני דברים
מה
כאלה.
מה עם כושר? מזון כשר?
בינתיים לא עלתה הדרישה, אבל אין מניעה לעשות את זה.
טבעונים, צמחונים.
כן. באמת היום אסטרונאוטים יכולים לאכול פחות או יותר אוכל רגיל בחפוף לתנאי האחסון. כשעדיין יש מגבלה אחת שכדאי ליישם אותה,
כן.
לא מומלץ שעועית או קטניות שגורמות לגזים.
כי מה קורה בחלל אם
פשוט
יש לאסטרונאוט גזים?
יש בעיה לפתוח את החלון כשאנחנו משחררים איזה נפיחה ככה ריחנית.
אז עדיף שלא.
אז עדיף להימנע.
להימנע. אוקיי, אז חברים, לא קטניות ולא שום דבר שגורם לבטן לייצר גזים בחלל, אבל כן תחום המזון כן התפתח, נכון?
מאוד,
עבור אסטרונאוטים,
מאוד,
זאת אומרת,
כן.
הם כבר לא באמת טסים לחלל עם עיסות מוזרות כאלה ואבקות
נכון.
מוזרות. טוב, עסקנו בשלל שאלות מרתקות, ממש לפני רגע דיברת על השוני בין מזון שאנחנו אוכלים למזון של אסטרונאוטים. וזה באמת היה, כמו, אגב, גם הרבה דברים אחרים שפותחו עבור אסטרונאוטים, ובסופו של דבר אנחנו נהנים מהם, נכון? שלל חומרים.
כן, תוכניות החלל הניבו שפע של
כן.
טכנולוגיות.
זה לא סתם, אנחנו מרוויחים מכל המרוץ הזה, מרוץ הכיבוש החלל וכו'. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שימו לב, שאלה שמעסיקה את ביתה בת השבע של מיכל עמנואל, והנה השאלה, האם פרפר עושה קקי? אני אשאל שוב, האם פרפר עושה קקי? אתה אגב יכול לענות על זה, לא כמומחה לחרקים, איתי נבו.
כן, כן, האמת שהתשובה הפשוטה היא כן, הוא עושה.
כן? פרפר?
כן,
זאת אומרת, אבל... גם יצור כל כך יפה כמו פרפר, עושה, לא נזכיר שוב, אבל קקי.
כן, אבל התשובה היא תלויה, התשובה יותר מורכבת תלויה בשלב החיים של אותו פרפר. כל הפרפרים הרי מתחילים את חייהם כזחל שבוקע מביצה.
אוקיי.
והזחל הזה אוכל הרבה מאוד מזון מוצק, קלים או דברים אחרים, ומפריש את הפרשותיו.
אז כן, יש לה הפרשה.
לאחורה, כן, קקי רגיל לגמרי. אם גידלת פעם זחלים של טווי המשי למשל, אז אתה יכול לזכור ש... אותה קופסת נעליים עם הפקעות הלבנות היפות ועלי התות, גם מנוקדת בהרבה מאוד פיסות קטנות של קאקי.
אוקיי, ובגלגולים האחרים שלו?
אז אחר כך הוא הופך לגולם כמובן שלא מפריש ולא אוכל שום דבר. ואחר כך מגיע השלב הבוגר, פרפרים בוגרים אוכלים כמעט רק מזון נוזלי, למעשה גפי הפה שלהם הפכו למשהו דמוי חדק כזה, והם מוצצים איתו צוף מפרחים.
אוקיי.
כשהצוף הוא תמיסה שמכילה בעיקר מי סוכר, ועוד כמויות זהירות של חלבון ושומן, והפרפרים צריכים את המזון הזה, הרבה פעמים הם שותים הרבה צוף בשביל אותם חומרי מזון, ואז יש להם עודף מים שהם צריכים להיפטר, ואת זה הם מפרישים מהפתח האחורי שלהם, זה, אז
אבל זה בעיקר מים?
קאקי שהוא כמעט בעיקר מים.
אוקיי.
כמעט בעיקר מים טהורים. ויש עוד נקודה מעניינת, שיש הבדל גדול בין הזכרים לנקבות פה, כי הפרפרים הם מבלים את רוב החיים שלהם כזחל, ורק תקופה קצרה יחסית כבוגר היפה בעל הכנפיים שאנחנו מכירים. הנקבות חיות כבוגרות יותר זמן, מכיוון שהן אלה שצריכות לייצר את הביצים ולהטיל אותם, ולכן הן גם צריכות הרבה יותר מזון, והן אלה שבעיקר ניזונות. הזכרים, שהתפקיד שלהם הוא בעיקר להפרות את הנקבה, לפעמים חיים כמה ימים או אפילו פחות מזה, וחלק מהם פשוט לא אוכלים בתקופה הזאת, מסתפקים בעתודות שנשארו להם מתקופת הזחל, ולכן הם כמובן גם לא מפרישים שום דבר.
כמעט עצוב בשם הזכרים שם.
כן, אבל אתה יודע, כל אחד עושה את תפקידו האבולוציוני, מסיים אותו והולך.
כולל אנחנו.
בדיוק.
עכשיו, הנושא הזה הוא באמת מרתק, ולכן החלטנו להוסיף את הביולוגית ורד שפירה, שאולי תוסיף לנו עוד כמה פרטים שלא ידענו, עוד מידע על ההפרשות של בעלי חיים, כי זה נשמע נושא אזוטרי ואולי קצת מגעיל, בואו נגיד את האמת, אבל זה כן מרתק. מה עם הפרשות של ציפורים? מה עם נחשים? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
בוקר טוב לכם.
היי ורד.
אנחנו כמובן רוצים לדבר על הפרשות של בעלי חיים. את כמובן. מכירה בעלי חיים.
ואת כן. הפרשותיהם.
אפילו אוכלת אותם.
את בעלי החיים.
ודאי.
כן.
אוקיי, אז סתם אני מזריק פה אג'נדה צמחונית. אוקיי, בואו נעזוב את זה. בואו נדבר על הפרשות של בעלי חיים. האם הם כמונו, יש להם גם הפרשה מוצקה יותר, הפרשה נוזלית יותר, כמונו יש?
כדי לדבר על הפרשה מוצקה והפרשה נוזלית יותר, כדי לדבר, לעשות קודם כל את ההבחנה בין פיפי לקאקי, קיבלתי אישור מענת להגיד את זה ברדיו.
כן, ענת חושבת שהיא פה תאשר כל מיני מילים. מצד שני, גם היא אישרה לי לומר קאקי. אז נאמר מה עכשיו קאקי עד סוף השידור, אוקיי.
בדיוק. אז צריך לעשות את ההבחנה של מה זה קאקי ומה זה פיפי, ולנסות להבין איפה הדברים האלה מגיעים, כדי להבין את המקור האבולוציוני שלהם.
אוקיי.
אז שתן, פיפי, הוא תוצאה של פסולת שנוצרת בתאים של הגוף, כתוצאה מפעילות מטבולית שנעשית בתוך התאים. התאים פועלים כל הזמן, הם בית חרושת לאנרגיה, בית חרושת לפירוק חלבונים, כל מה שקורה בתוך הגוף שלנו קורה בתוך התאים, ויש המון המון תהליכים שקורים כל הזמן בתאים. התהליכים האלה, התהליכים המטבוליים, יוצרים פסולת, תרכובות חנקן, בעיקר מפירוק של חלבונים שנוצרות, וצריך לפנות אותן לאנשהו,
okay.
את התרכובות האלה. התרכובת העיקרית שנוצרת לנו בתאים היא תרכובת של אמוניה, שהיא תרכובת רעילה, והתרכובת הזאת עוברת דרך הכבד והופכת להיות אוריה, שקנן, שזה החומר העיקרי שנמצא אצלנו בשתן, שמפונה אצלנו דרך הכליות, אל שלפוחית השתן, ומשם החוצה מהגוף. כל זה כדי לפנות את הפסולת שנוצרת בתוך התאים. בניגוד לקאקי, שהוא בעצם פסולת של מערכת העיכול, של חומרי ההזנה שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו, הגוף משתמש במה שהוא צריך, כמו שנהוג לומר, ומוציא החוצה את כל השאריות, את כל הפסולת שהוא לא זקוק ליותר.
אוקיי.
זה בעצם מה שאכלנו ולא ניצלנו.
נכון. אז יש הפרדה קודם כל בין מאיפה הדברים האלה מגיעים ולמה זה לא אותו דבר. עכשיו, רק ביונקים יש הפרדה לפיפי ולקאקי מבחינת הצורה של ההפרשה של החומרים האלה.
אצל מי אין הפרדה?
אצל כל השאר, זאת אומרת, אצל עופות, אצל זוחלים, אצל דו-חיים, אצל כולם, כולם יש להם רק פתח אחד, והמערכת, מערכת ההפרשות מנוקזת בעצם אל אותו נקב.
זאת אומרת שלציפורים אין פיפי וקאקי, אלא יש משהו אחד.
יש להם, זה נקרא לשלשת בעברית.
לשלשת.
וזה מורכב גם מתוצרי פסולת של התאים בגוף, שהם לצורך העניין פיפי, זה בדרך כלל, אם נהיה ממש מגילים, זה החלק הלבן יותר בלשלשת ציפורים.
נכון, יש שם כזה.
נכון, נכון, כולנו חווינו. ויש את החלק הכהה יותר, שהוא הפסולת מהמזון.
כלומר, שתי המערכות עברת פועלות אצלן בנפרד, אבל פשוט התוצר מתערבב בצינור המאוחד בסוף.
כן, נכון, נכון. עכשיו, בציפורים, גם המערכת המין והביצים גם יוצאות מאותו נקב. יש להם קלואה כזה, נקב אחד, שעושה בעצם את הכל ביחד.
אוקיי.
בניגוד ליונקים, שבצלם כבר יש את ההפרדה למערכות שונות ונקבים שונים.
אוקיי, אז...
עכשיו, גם חשוב להגיד שגם יצורים שהם חד-תאיים, עדיין אפשר להגיד שהם עושים פיפי, מכיוון שגם אצלם, אפילו אם אתה חד-תאי, יש לך תרכובות חנקן שאתה צריך להיפטר מהם, ואפילו המבה משתמשת באיזשהו מנגנון כדי להיפטר מהתרכובות האלה. אז האם עושים פיפי? כן. תלוי למה אנחנו קוראים לעשות פיפי.
המבה עושה פיפי, יש לנו כותרת.
בדיוק, האם לאפקט ההפרשה עצמו, או ליכולת להיפטר מתרכובות חנקן.
אז דיברנו באמת על זה שאצל ציפורים, למשל, או עופות, או הרבה מאוד בעלי חיים אחרים, אין הפרדה בין קקי לפיפי, מדובר באיזה משהו, משהו משולב.
נכון. עכשיו, אצל ציפורים, מה שעוד יותר מעניין, זה שאין להן שלפוחית שתן. מכיוון שציפורים שרובן, רבות מהן מעופפות, הן לא יכולות להרשות לעצמן לגור את הנוזלים האלה בתוך הגוף, מכיוון שזה כבד. אז הצורה שבה השתן מופרש היא לא שתנן כמו אצלנו, אלא חומצת שתן שהיא הרבה יותר, הרבה פחות נוזלית, והן ויתרו על שלפוחית השתן כדי לחסוך לעצמן את המשקל הזה של של המים בעצם שאתה צריך לסחוב איתך.
אוקיי, יעילות, אוקיי. מה עם נחשים? סתם מסקרן אותנו. האם נחש עושה פיפי ואו קרקי או שלא?
אז גם כאן יש לנו את התערובת הזאת של גם וגם, אבל אצל נחשים, בגלל שרבים מהם מותאמים באמת לאזורים עם מעט מים ולמדבריות, אז אצלם ההפרשה הוא צריכה אפילו להיות עוד יותר מוצקה, ואפשר לומר שפיפי של נחשים הוא ממש מוצק. נחשים שמותאמים לסביבות של מדבריות.
הפיפי שלהם מוצק, אז...
שוב, מדובר בהפרשה שהיא מורכבת מפיפי וקקי ביחד.
אוקיי.
יש בה מעט מאוד נוזלים, והיא ממש כמו אבנים כאלה קטנטנות.
אוקיי, לא נורא. פחות מגעיל. זאת אומרת, יצור מבעית, אבל ההפרשה פחות מגעילה.
יצור מרתק. אגב,
שאצלנו בגוף יש את אותה חומצת שתן שיוצאת בצורה שהיא מוצקה יותר, אצלנו זה יוצר בעיות. כמו אבנים בכליות, כמו... אצלנו זה לא טוב הצורה המוצקה יותר, אנחנו מפרישים את השתן שלנו בצורה של אוריה, שהיא נוזלית יותר ויותר בריאה לנו מבחינת ההתאמה שלנו לסביבה.
אוקיי, יש עוד משהו בעולם החי שעשוי... כי אני משער שלא ייתנו לנו לעסוק בנושא הזה לעולם. אז אם את רוצה לסגור את הנושא הזה עם עוד איזה קוריוז...
יש את השאלה המתבקשת, מאיפה משתין הדג?
נו, מאיפה, איתי?
נו, סקרן.
בעיקר מה הוא עושה?
אז גם דגים, בדומה לכל שאר היצורים שדיברנו עליהם, גם הם מפרישים שתן, וגם להם יש פתח נקב בחלק האחורי של הגוף שלהם, וגם אצלם הפיפי והקקי מאוחדים לתערובת אחת, וכן, הדג משתין מאיפה שכל השאר משתינים, הכל בסדר.
הנה, פתרנו פה שלל שאלות.
משתין בבריכה, אבל לא מהמקפצה.
בדיוק.
אוקיי, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון על השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה רבה.
בוא נעסוק בשאלה ששלחה מיכל אמנואל. מה ההבדל בין המסע להתכה? האם קרח נמס או שהוא מותח? ומה עם גלידה?
אוי, שאלה נפלאה.
מה ההבדל בין המסע להתכה?
כן.
זהו, עד כאן, זו הייתה אינטונציה של שאלה.
אוקיי. אז ככה, קודם כל המסע היא תהליך של יצירת תמיסה, כלומר ערבוב של שני חומרים, כך שהמולקולות של החומר המומס מוקפות במולקולות של הממס. כלומר, אם אתה מכניס סוכר לרחוס מים, אז כל מולקולה של סוכר מוקפת במולקולות מים, ואנחנו אומרים שהסוכר נמס בתוך המים.
המסע זה משהו שמחייב שני חומרים?
כן.
אוקיי.
אחד שמתמוסס בתוך השני.
אוקיי.
לעומת זאת, התחה היא תהליך של מעבר ממצב צבירה מוצק לנוזל. אוקיי. כלומר, אם אתה לוקח ברזל למשל, ומחמם אותו לכמה אלפי מעלות, אז הוא יהפוך לנוזל, הוא מותח.
רגע, אז גלידה היא מותחת או שהיא נמסה?
בדיוק, לידה היא מותכת.
מותכת.
קרח הוא עובר התחה, או הפשרה, מילה יותר יפה אפילו, ולא המסע מבחינה מדעית.
אוקיי.
אבל, מבחינת הלשון המדוברת, מקובל להשתמש במילה המסע לתיאור של התחה, וכך זה גם נעשה בתנך. למשל, מסופר על המן שאכלו בני ישראל במדבר, כתוב, וילקוטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. כלומר, הוא בעצם...
הטעות היא כבר בתנך.
התנך משתמש במילה נמס לתאר את מה שאנחנו קוראים היום התחה, שינוי מצב צבירה, גם בתהילים יש הרים כדון הגנמסו.
אז זה קצת מבלבל, לא?
נכון, אז האקדמיה ללשון מתירה לומר שהשלג נמס, או הגלידה נמסה, אבל מדעית זה לא נכון, זה קצת כמו אם תיקח לדוגמה את החלוקה לפירות וירקות, שאנחנו אומרים שהעגבנייה היא ירק, למרות שלמעשה מבחינה בוטנית היא פרי של צמח, אבל ביום-יום אנחנו מתייחסים אליה כאל אחת ממחלקת הירקות. אז טכנית, מדעית, נכון לומר שהקרח מותח או מפשיר, אבל האקדמיה מתירה להגיד גם שהוא נמס.
אוקיי, אז מסתבר שגם סוג של גם וגם, אבל כן יש הבחנה בסיסית בין המושגים האלה. תודה רבה. והנה אנחנו עוברים לשאלה הבאה, ששאל אותנו שוב יניב בנדו שמחכב בתוכנית הזו. מאילו חומרים מורכבת מעבורת חלל על מנת לאפשר לה לצלוח את הטמפרטורה הגבוהה שיש בחלל, בהנחה שיש כזו, אני מוסיף, אבל מאפשר לה לצלוח למשל את הכניסה מהאטמוספירה או לאטמוספירה וכולי. בקיצור, מאיזה חומר מורכבת או בנויה חללית, מה שמבודד בעצם חום ומאפשר לה שלא להישרף בדרך לכאן בחזרה. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב ליואב לנצמן, שהוא מהנדס חלל. בוקר טוב.
בוקר טוב.
וגם מהנדס מערכת... רגע, אתה גם מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, בוא נזכיר גם את זה.
מהנדס מערכת בכיר, כן.
כן, אז קודם כל, שאלה של תם, מה הטמפרטורה בחלל? האם אפשר לדבר על טמפרטורה? קר בחלל, חם שם, יצאתי לחלל החיצון, היא לקחת מעיל?
אז כל זה אנחנו מדברים על חלל ריק, אז אין יכולת לדבר על טמפרטורה. הטמפרטורה זה תכונה של חומר. יש חום בחלל מצד שני, חום זה האנרגיה. אז אם אנחנו מדברים על איזושהי חללית שנמצאת בחלל, או לוויין, או אסטרונאוט, אז שיהיה לו טמפרטורה, אוקיי? אבל החלל עצמו אין טמפרטורה. אז באופן כללי אפשר להגיד שקר בחלל, כי אם אתה פונה לחלל, אז אתה בעצם מקרין מהחום שלך החוצה ומתקרר, מאבד חום. מצד שני, אם אתה נמצא בשמש, אז לפחות הצד שלך שפונה לשמש מאוד 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 מתחמם, כי אתה סופג הרבה אנרגיה.
רגע, אם אני עומד בחלל כאדם, האם אני מאבד חום לחלל? לא צריך שמשהו יקלוט את החום הזה ממני?
לא. אנחנו פולטים חום גם כאן. זאת אומרת, למשל, ככה עובדים אמצעי ראייה טרמית, אמצעי ראיית לילה. הם פשוט רואים את הקרינה שנפלטת מכל מיני גופים חמים, כי כל גוף חם פולט קרינה.
אוקיי. אוקיי, אז זה די מדהים קודם כל. הבנו שאין ממש טמפרטורה בחלל, אבל אנחנו כן נאבד שם חום וכו', וכמובן תלוי איפה עומדים. עכשיו, בוא נדבר באמת על מעבורות חלל. איך יוצרים הגנה מפני החום האדיר שהן מתמודדות איתו?
אז בוא נסביר רגע על למה בכלל נוצר חום אדיר.
אוקיי.
והסיבה היא שכאשר גוף נכנס ממהירות מסלולית אל תוך האטמוספירה, מהירות מסלולית זה מהירות של עשרות אלפי קילומטרים בשעה, או כמה מספר קילומטרים בשנייה, ובמהירות הזו כשנכנסים לאטמוספירה בעצם פוגשים את המולקולות של האוויר במהירות מאוד גבוהה, והאוויר נדחס כתוצאה מזה, והדחיסה של גז, וזה חוק טבע, זה תמיד ככה, כשדוחסים גז הוא מתחמם, כשדוחסים גז מהר ובעוצמה הוא מתחמם מאוד.
אוקיי.
ואז נוצרות טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות שיכולות להגיע גם ל-1500 וקרוב ל-2000 מעלות במקרים מסוימים.
וואו, אוקיי.
ומעבורת חלל, כמו רוב החלליות, עשויות בעיקר מאלומיניום, משלד של אלומיניום, כי זה חומר בעל קשיחות אבל קל משקל. בכל זאת צריך איכשהו להגיע לחלל, אז עדיף שהוא יהיה קל. ואלומיניום מותח, בקשר של האייטם הקודם, כן, הוא מותח, לא נמס. מותח בטמפרטורות של כמה מאות מעלות בסך הכל.
אז...
ולכן יש פה בעיה.
ולכן החללית מתעדה בכניסה לאטמוספירה.
זהו, תודה רבה שהייתם איתנו.
ולכן רוב, למשל, לוויינים שנופלים לאטמוספירה ניתחים ומתנדפים למעשה, לכן מטאורים בדרך כלל לא נשאר מהם שום דבר אחרי שהם עוברים דרך האטמוספירה שלנו. את מעבורת החלל צריך להגן כמובן, כי אנחנו רוצים להחזיר את האנשים ואת המטען שלה בשלום, ולכן ציפו אותה במעטה של, של עריכים של חומרים מרוכבים, חומרים קרמיים, בדרך כלל בסיס פחמן או סיליקון, סיליקה למעשה, זה תחמוצות של סיליקון, שזה בעצם החומר שמרכיב את החול, זה כמו חול. אלה חומרים שיש להם קיבול חום גבוה, שזו תכונה פיזיקלית שאומרת שהם יכולים לספוג הרבה מאוד חום ולשחרר אותו לאיתם. זה אומר שהטמפרטורה שלהם בעצם לא עולה הרבה. וזה דבר נורא מוזר.
זה אומר שהם לא מוליכים חום? אני מנסה להבין את התכונה הזו שלהם.
נכון. המוליכות החום שלהם היא מאוד מאוד נמוכה.
אוקיי.
זה אומר ש... ויש סרטונים כאלה ביוטיוב שאפשר לחמם את החומרים האלה לטמפרטורה של 2,000 מעלות, עד שהם ממש זוהרים באדום, ואפשר להוציא אותם מהתנור עם היד. אפשר להחזיק אותם ביד.
וואו.
זה נראה ממש מדהים ולא... כי זה כל כך חריג ממה שאנחנו רגילים ביום-יום. אבל בגלל זה לחומרים מיוחדים ונדירים צריך לייצר אותם במיוחד, והם פשוט מתקררים מאוד מאוד לאט, ופולטים מעט חום, ולכן כשנוגעים בהם לא מרגישים את הטמפרטורה הגבוהה שבעצם יש בתוכם, את הביטוי לחומר.
אוקיי, וזה מה ששומר על החלליות, שנכנסות לאטמוספירה ומתמודדות עם האוויר שנדחס בטירוף.
נכון, אז עכשיו מעבורות חלל כבר לא תופסות, אבל יש מגיני חום לכל מיני חלליות אחרות שמתוכננות, שנוחתות עם אנשים או שחוזרות מהחלל, וזו השיטה שאיתה מתמודדים גם בכניסה למאדים או כלי רכב אחרים שצריכים להתמודד עם אטמוספירה.
אוקיי, אז הנה קיבלנו תשובה. אתה רוצה להוסיף משהו, איתי?
זה ממש מעניין. עכשיו, יש גם את העניין... פחות במעבורת כמובן, במעבורת היו הרי 30 ומשהו אלף עריכים שנועדו להגן על הצורה המשונה שלה, כי היא נחתה כמו דאון, אבל יש סיבה שהחלליות שחוזרות בדרך כלל הן בצורה של קונוס כזה?
זה בעיקר משיקולים אווירודינמיים. זאת אומרת, זאת צורה פשוטה שמאפשרת להם לנחות. למעבורת הייתה צורה של דאון, של מטוס, בגלל שהייתה צריכה לנחות על שדה תעופה.
כן, על מסלול.
מסלול. וחלליות, החלליות האחרות שחוזרות היום זה הסיוז והדרגון והשנג'או של הסינים, זה בעצם כל החלליות שחוזרות היום מהחלל, אז הן פחות או יותר בצורה של קונוס או של כמעט כדור אפילו אצל הרוסים, פשוט משיקולים אווירודינמיים. אין סיבה שיהיו כל מיני דברים בולטים או כנפיים או דברים כאלה. בינתיים,
אני התכוונתי אם זה קשור לצורה של מגן החום גם, שזו צורה שיותר יעילה להגן עליה מפני התחממות.
אתם מדברים על התא הזה שבדרך כלל צונח, נכון? עם כל מיני מצנחים כאלה שבולמים את הנפילה, אוקיי.
כן, והבעיה היא שהמשטח השטוח פחות או יותר, שזה מה שיוצר את הבסיס של הקונוס, זה באמת מגן החום. הבעיה היא שהוא לא... ככל שהמשקל, שהמטען שצריך להוריד לקרקע יותר כבד, אז צריך מגן חום יותר גדול, כי כדי שהחיכוך באוויר יעט אותם בקצב הדרוש, כשיגיעו לקרקע במהירות אפסית. ולכן למטענים מאוד גדולים יש בעיה, ועובדים היום על כל מיני מגיני חום מתנפחים, שמסוגלים להתפרס על שטחים מאוד גדולים.
איזה יופי, אוקיי.
והדברים האלה כבר נמצאים בניסויים, זה גם שימושי בעיקר למאדים ששם יש אטמוספירה הרבה פחות צפופה, ולכן צריך דברים הרבה יותר, עם שטח חתך הרבה יותר גדול בשביל לעבור באטמוספירה ובאמת להיעט באמצעותה. ושם יש את הבעיה שגם יש לה פתרון של כל מיני חומרים שסופגים את החום שהם גם גמישים, כי אם זה מבנה שהוא נפרס ומתנפח, אז צריך גם חומרים שמסוגלים... שתהיה למידה מסוימת של גמישות. והטכנולוגיות האלה עכשיו מפותחות, וזה טכנולוגיות שקיימת כבר. זה החלק היפה.
אוקיי, אז אם כן, בקרוב מתנפחים גם בחלל, ולא רק בימי הולדת ובפארקים. אנחנו רוצים להודות למהנדס החלל והמהנדס הראשי של עמותת SpaceIL. תודה רבה לך, יואב לנצמן.
על הדבר, שיהיה לכם בוקר טוב.
גם לך.
היום תוכנית מרתקת במיוחד, אתם שואלים ואנחנו עונים, הכוונה היא לאיתי נבו, שמתמודד עם רוב השאלות שלכם. עסקנו בצונמי, עסקנו בחייזרים, עסקנו בנהיגה בצד ימין ובצד שמאל, וכרגע התפרץ לאולפן המנחה המיתולוגי של... המנחה המיתולוגי של בגץ קלפים פתוחים, נתיב רובינזון, שהנה הוא ממש ברגעים מנסה להתמודד טכנית עם מה שקורה כאן באולפן, עם שאלה מדעית לאיתי נבו. בבקשה, נתיב, בוקר טוב.
קירי, כמי שרואה ילדים שלוקחים פופקורן, חושבים שזה בריא, זה לא, ומכניסים אותו למיקרוגל, ואז יושבים ומקשיבים לה. למה זה מתפוצץ?
הרווחנו גם אפקטים, גם מנחים מיתולוגיים, גם בגץ קלפים פתוחים. אגב, הנה אנחנו כבר ניתקל בבגץ חדש סביב השאלה הזו, שאלה לא פחות פרובוקטיבית מהעיסוק שלך בנוער גאה דאז.
מדוע הם מתפוצצים?
קדימה, מדוע? למה זה קורה באמת?
טוב, פופקורן הוא כמובן גרגירים מיובשים, גרעינים מיובשים של תירס, והגרעינים האלה מכילים בעיקר עמילן, אבל קצת חלבון, ואומנם יבשים, אבל זה דבר יחסי, כי עדיין יש שם 14 או 15 אחוזי מים וקצת שמן.
שמה זה עמילן, למי שלא יודע?
עמילן זה שרשרת ארוכה מאוד של סוכרים, שמחוברים אחד לשני, מעין פולימר של סוכר. דיברת על בריאות.
זה בריא? עמילן זה לא בריא.
זה לא בריא. אנחנו חייבים עמילן בשביל
לשרוד. כן, לא נראה לי שזה לא בריא.
השאלה כמובן שאלה של כמויות. כמויות. בסופו של דבר. בכל מקרה, כשאנחנו מחממים את הגרעינים, אז המים והשמן שבפנים מתאדים, אבל מכיוון שהקליפה אטומה, אין להם לאן לברוח, והעדים האלה יוצרים יותר ויותר לחץ. העמילן הופך למשהו מין נוזלי כזה, חצי ג'לטיני כזה. ובסופו של דבר, אם החום ממשיך לעלות, כשהוא מגיע בערך ל-180 מעלות בתוך הגרגיר, אז הקליפה קורסת, או יותר נכון, מתפוצצת החוצה.
כמו מין רימון יד כזה, אוקיי.
ממש רימון יד
כזה. פשוט פיצוץ.
הוא הרס את הפופקורן, זהו.
אוקיי, זהו.
והמילן שבפנים, שהיה ג'לטיני כזה, הוא סופח במהירות כמות גדולה של אוויר, נהיה מין קצף מנופח כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו.
וואו.
ואז יש את ה...
זה מדהים. אתה איש דיבוב, אתה פולידנס. לא, יש מקצוע כזה. אוקיי, אז תודה רבה על השאלה. האם אדוני מר נתיב רובינזון עוסק בספורט? כי הפינה הבאה של אליה שנמצא כאן עוסקת בספורט. האם אתה עושה ספורט, נתיב?
תגדיר ספורט.
כל תזוזה שהיא לא אכילה.
טריאטלון למשל.
כזאת למשל.
כן, תנועה במקום.
כן, באופן המזז בתוך הגוגל.
אבל אתה עוסק בספורט או שאין לך זמן, כי הרי אתה עושה פינה פה ברדיו כל שעתיים בתוכנית אחרת, נכון? אתה אדם ש... סוג של...
ברגע שאין לך בית הזה ספורט, אז כבר יצאתי.
אבל אתה גם משדר מהדרך, לדעתי. אוקיי. אז נמצא איתנו כאן אליה גרינפלד, שכרגיל התבאס, הוא בא לדכא ויצא מדוקה. אתה מדוקה, אתה החלטת לעשות ספורט, אליה גרינפלד, ואתה חזרת אלינו מדוקה יותר מהרגיל. למה?
כן, דודו.
מה קרה?
זה עובד המיקרופון שלי?
תשמע, הוא לא עובד, אבל זה עדיין מסכן. לא, סתם, הוא עובד, הוא עובד לגמרי, אני שומע אותך.
אתה עשית לי קונץ עכשיו.
זה היה קומי קומי, עונת הרדיו. תגיד לי, אבל למה אתה כל כך מדוקה? למה אתה מדוקה כל כך? מה רע לעשות ספורט? אומרים שזה דווקא משחרר?
תשמע, דודו, אני שמן. אין דרך להסתכל על זה אחרת. אבל אני חשבתי, אולי אני אוכל למנוע את זה, או להקטין את השומנים שלי על ידי הצטרפות למכון הכושר.
אוקיי, אני אוהב את הבוטות שבה אתה מדבר,
אבל זה בסדר גמור. דודו, זה אתה ואני פה.
זה סוף השעה השנייה אפשר. אני דיברנו על קאקי של פרפר.
כן, אז אמרתי, אני אוריד במשקל.
אוקיי.
ומה גיליתי? חדר כושר, לא עוזר להוריד במשקל. אני עשיתי מחקר.
האמת שזה קצת נכון, אני מסכים לזה, אוקיי.
הקדימותי והלכתי ועשיתי מחקר, וגיליתי שאנרגיות נשרפות בגוף שלנו ב... שלוש דרכים.
אוקיי.
קודם כל, יש את הפעילות הרגילה שאנחנו, והתקינה של הגוף, לנשום וכולי, יש לפרק מזון, ויש תזוזה. עכשיו, תזוזה אחראית רק ל-30% משרפת הקלוריות שלנו. זאת אומרת, אנחנו אחראים ל-100% הקלוריות שנכנסות, אבל מסוגלים לשלוט בכלל רק ב-30%.
אז מה קורה עם ה-70%?
זה פשוט החיים עצמם.
די, אוקיי. אז אתה אומר שאנחנו לא ממש יכולים להשפיע על המשקל שלנו.
קודם כל, אנחנו יכולים להשפיע רק על שליש מהמשקל. עכשיו, חוץ מזה, יש טענות נגד פעילות גופנית. חשוב להגיד שפעילות גופנית טובה לבריאות, ואנשים שעשו ספורט יחיו חיים ארוכים יותר, אבל הם יהיו שמנים. זאת אומרת, הם לא בהכרח יהיו רזים.
כן.
עכשיו, מה הם, אתה יודע, מה הטעם בחיים האלה אם אתה, אם אתה לא רזה? לא, אני, זו הייתה בדיחה, אני חמדתי לצון, זו הייתה בדיחה, יש מקום גם לאנשים כמוני.
כל אחד במשקלו, אנחנו לא נמדדים במסה או במשקל.
נכון, אלא ברוחב ליבנו.
מה שחשוב זה המהות. נכון. והכסף. נכון. והשעון.
זה מדויק. עכשיו, טענה נוספת היא שאנחנו משנים את ההתנהגות שלנו כשאנחנו הולכים לחדר כושר. אני זוכר שאני וחברי הטוב, עידו ישראל, כשהיינו... אז כשהיינו בצבא, היינו הולכים לחדר כושר, ואחרי אימון שהיינו מרוצים עצמנו, היינו מפנקים את עצמנו בלאפה. זאת אומרת, כי אתה פסיכולוגית הולך לחדר כושר, ואז אומר, אני לא צריך לעלות במדרגות, אני אקח מעלית. ואז בעצם זה מתבזבז. דבר נוסף זה שספורט גורם לך להיות רעב. אם אנחנו הולכים לחדר כושר, אנחנו עשויים לאכול יותר.
שמע, אתה לגמרי צודק, אנחנו עשויים לעלות במשקל.
זה לא פשוט, לא זו אף זו. עשו מחקר של צריכת האנרגיה של שבט ציידים לקטים באפריקה.
אוקיי.
אתה מבין, הרחקתי עד אפריקה בשבילך. בטנזניה, ואנשים שכל היום זזים, הם לא יושבים כמוך וכמוני באולפנים ממוזגים ומלהגים. הם צדים, הם מלקטים, וצריכת האנרגיה שלהם היא לא יותר גבוהה מצריכת האנרגיה שלך ושלי. זאת אומרת, זה פחות יותר, המערכות שלנו עובדות בצורה דומה.
מעניין, אוקיי.
לא זו אף זו. כן. יש לי עוד שני פרטים מדקים. אתה, יש לך זמן בשביל?
כן, לגמרי, זה מעניין. זה מעניין כי הפינה היא לעניין. הפעם לא סתם באת לדקה.
כן, פעם שעברה אמרתי כאילו...
לא, זה לגמרי נכון.
תשמע, החיים לא פשוטים. עכשיו, עוד שני דברים זה שהאוויר בחדרי כושר הוא מאוד מזוהם. זאת אומרת, בשיעורי ספינינג יש המון פחמן דו-חמצני שיוצא, מה שיכול להוביל לעייפות, ובמקרים מסוימים, אף לתרום לאסתמה.
אני ציפיתי למילה מוות, אבל אוקיי, אולי.
טוב, אז אתה מהר עשויה בקונסטלציה מסוימת.
אבל האמת שבאמת תמיד יש שם ריח רע במכוני כושר. המקום הוא לא נקי.
לא זו אף זו, בסביבה כל כך צופה, ברגע שיש מישהו שהוא מצונן, הרבה יותר קל להידבק, כי בדרך כלל אין חלונות פתוחים בחדר כושר.
נכון.
בעצם יש אינטרס לחברת הצריכה שבה אנחנו חיים, לומר לנו שזה בסדר שנוכל כמה שאנחנו רוצים, כל עוד נלך... לחדר כושר.
אבל זה ממש לא נכון.
זה נכון. חברות שלא נזכיר את שמה אומרות, פשוט תתעמלו. עכשיו, זה לא נכון. השיטה היא לא להתעמל, השיטה היא מלכתחילה לא לצרוך משקאות ממותקים.
נכון, לאכול בריא, לא לאכול סוכר לבן, לא לצרוך סוכרים פשוטים.
בכלל, כל מה שקשור לחוויית הנאה...
אני לא חושב שצריך, שזה בהכרח להנות כשאוכלים דברים שהם לא בריאים. אפשר להנות גם מסלט, אפשר להנות גם מדברים בריאים, אני לא חושב... אנחנו יוצרים את הקישור הזה, כן, אנחנו יוצרים את הקישור הזה בראש, ומפנקים את עצמנו במשהו לא בריא, אבל זה לא בהכרח נכון. אנחנו עדיף לאכול בריא. אתה צודק לגמרי שמכון כושר או כל פעילות ספורטיבית היא לא פיצוי על אכילת יתר או אכילה של דברים מעובדים ולא בריאים. אם כן, יצא המרצע מן השק.
לנצח יש אמן.
אוקיי, אבל זה לא רע כמובן.
לא, בסדר, אתה יודע,
יש
כאלה שנמשכים לזה, הכל בסדר.
נכון, אז הנה...
יש אגב שמנים שהם בריאים יותר מאשר רזים. יש מחקרים שנעשו על זה.
אני חייב לציין שאין שום דבר רע בלהיות מלא. אני שמח מדיבור הגוף שלי.
אגב, אני מוכרח להגיד שבעבר הייתי אמור להשתתף בתוכנית לא חשוב שמות, שבסופו של דבר לא השתתפתי שם, אבל הלכתי אני וחברי הטוב, לא חשוב שמות, ברלד, לבדיקה באיכילו וכאלה, והוא היה בשיא פריחתו דאז המשקלית, ואמרו לו, אתה בסדר גמור, ולי אמרו, תשמע, בוא נשב נדבר.
זה לא הוגן בעיניי.
אז זה לא קשור באמת, בהכרח לבריאות, אבל אוקיי.
זה לא שזה לגמרי לא קשור, כי עודף משקל מסוכן, בסופו של דבר יש לו קשר הדוק לסוכרת ולמחלות אחרות, אז עדיף לשמור על מצב, אבל לא להתייחס ל-BMI כאל קודש הקודשים, אוקיי, אלא לחיות חיים בריאים ככל האפשר.
נכנסנו לפרופורציות. אנחנו סיימנו את שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רוצים להודות לכם, המאזינים שלנו והגולשים בפייסבוק, שהבאתם, גלגלתם לפתחנו שלל שאלות שהתמודדנו איתן. כמובן, תודה רבה למי שליווה את השידור הזה, איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, תודה רבה.
תודה לך.
זה היה מרתק, סדור, מעניין, ותודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה, לעורך המיתולוגי נתיב רובינזון, שגם הגיע כאן, לכאן האורחים והמפיקים אבי שמאי וענת אורי, תודה רבה לטכנאי שרון לרנר, תודה רבה ליוג'י גבאי, תודה רבה למאפרת, המאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא, שליווה את השידור הזה באמצעות הוואטסאפ וסייע לנו להכין אותו, ותודה לכם. לכם, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה, עם שלל עניינים, גם מדעים, שלל נושאי ותחומי ידע, שחלקם קשורים לאקטואליה וחלקם פחות. שמחים לארח אתכם בתוכנית שלנו, סוף שבוע נעים ושקט, ושוב תודה שהייתם איתנו.
כאן תרבות, כבר חוזרים. בהרצה.